שלום וברכה, מסכת קידושין דף סמך ג', אנחנו מתחילים בדף סמך ב' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. אמר אביי, רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר, כולו סבירה להו, כולם סוברים את אותה הלכה, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ומסייג רשי שאין הכוונה לדבר שלא בא לעולם לחלוטין, אלא דבר שלא בא לעולם ביה גמורה. כמו דברי רבי אליעזר בן יעקב שהוזכרו לגבי שחת, שזה מאכל בהמה שהוא כבר קיים, רק הוא עדיין לא הביא שליש. הוא מפרט הבאי, רבי אליעזר בן יעקב עד המרן, דבריו הובאו לגבי תבואה שעוד לא הביא השליש, שאדם יכול לקרוא שם תרומה שיחול על התבואה הזאת, ליך שתביא שליש ותתלש. וגם רבי סובר כן, והמקור לדבריו דתניה, ששנינו בברייתא. הפכנו דף, על הפסוק נקרא בפנים, לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. ואומר רשי שזו עזרה לבדין שלא יסגירו את העבד לבעליו להשתעבד בו. ועל כך רבי אומר שמדובר בלוקח עבד על מנת לשחררו, הכתוב מדבר. הוא מסביר רשי שהרי לא ייתכן לומר שמדובר על עבד ששחררו רבו ואחר כך הוא בא להשתעבד בו. שהרי אם כן, לא היה קורא הפסוק לעבד משוחרר בכינוי עבד. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, איך ידעמי, על איזה מציאות דיבר רבי? ענה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, מדובר כגון, דכתב לי האדון לעבד, ליך שאקחך, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו, ואת השטר הזה מקבל העבד, כאשר הוא עדיין עבד אצל מישהו אחר. הרי שההתחייבות לשחרר כל זמן שהוא עדיין לא רכש את העבד, היא דבר שלא בא לעולם. ובכל זאת אמר רבי, שכאשר יקנה האדון את העבד, יחול השחרור. וממשיכה הגמרא ומפרטת שזו גם שיטת רבי מאיר דתניא, שכך שנינו בברייתא הבאה. אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר כי כרגע הוא גוי, או שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי את כי כרגע היא גויה, או שאמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרר כי כרגע הוא עבד כנעני, או לחילופין לאחר שתשתחררי את כי כרגע היא שפחה כנענית, או שאמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, או שאמר לאחות אשתו, הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך. או שאמר לשומרת יבם, הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמך. בכל המקרים האלה היא אינה מקודשת. שהרי במצב הנוכחי הוא לא יכול לקדש, וסובר תנא קמא שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי מאיר חולק ואומר שהיא כן מקודשת במקרים הללו, מפני שרבי מאיר סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הוא מביא הגמרא שתי דעות נוספות. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כדעת תנא קמא שהיא אינה מקודשת במקרים אלו, ורבי יהודה הנשיא אומר, כשיטת רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולכן היא כן מקודשת, למעט שני מקרים, אם הוא אמר לה, הרי את מקודשת לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, ומה טעם אמרו חכמים שבשני מקרים אלו היא אינה מקודשת? משום איבה. כי אם אחותה יודעת שהיא קיבלה קידושין מבעלה, או לחילופין שבעלה יודע שהיא כבר קיבלה קידושין מאחר, זה כנראה לא מתכון טוב לשלום בית. ושואלת על גמרא על דברי אביי ונחשוב נמי, ומדוע שלא נחשיב גם את רבי יהודה הנשיא ברשימת הסוברים שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? עונה הגמרא שאביי אכן נחשיב אותו, שהרי היינו רבי, היינו רבי יהודה הנשיא. וממשיכה הגמרא ושואלת על אביי ונחשוב נמי, אז מדוע שלא נחשיב גם את רבי עקיבא ברשימת הסוברים שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת נדרים. אישה שאמרה לבעלה, קונם מה שאני עושה לפיך, מסביר רשי שמעשה ידיי, אומרת האישה, יהיו אסורים לפיך כהקדש. אומרת תנא קמא שאין בעלה צריך להפר את נדרה, כי הנדר שלה כלל לא חל, שהרי היא משועבדת לו, כי חכמים תקנו שמעשה ידיה של האישה, דהיינו המשכורת שלה, שייכת לבעלה. ואדם, במקרה שלנו האישה, לא יכול לאסור בנדר דבר שמשועבד לאחרים. רבי עקיבא חולק ואומר שיפר הבעל את נדרה מהסיבה שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. הוא מסביר רש"י שהגמרא במסכת כתובות מגדירה מה משכורת המינימום שהאישה צריכה לתת לבעלה. ביהודה זה לשזור חוט שתי במשקל של 5 סלעים, שזה שווה למשקל של 10 סלעים בגליל. ואמר רבי עקיבא שאם האישה תעדיף על מעשה ידיה יותר מן הראוי, יותר ממה שהיא חייבת לעשות לו, אז על התוספת הזאת יחול נדרה, אף על גב שהתוספת הזאת לא באה לעולם בשעת הנדר. הרי שגם לשיטת רבי עקיבא, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז אם כך, למה לא הזכיר אותו אביי ברשימת הסוברים כך? עונה על כך הגמרא, היית מרעלה, הרי כבר נאמר, בהסבר המשנה הזו, שאמר אבונה ברי בנו דרב יהושע, שהמשנה מדברת באומרת האישה, יקדשו ידי לעושיהם, שכל מלאכה שהיא תעשה בידיה, תהיה מוקדשת למי שברא את הידיים. והידיים של האישה, אומרת הגמרא, איתנו, הם הרי קיימים בעולם. כך שאין מכאן הוכחה שרבי עקיבא אכן סובר שאדם אוסר בנדר או לחילופין מקנה דבר שלא בא לעולם. ואומרת המשנה, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עלייך לשלטון. מזכיר את מה ששאל אלישע את האישה החשובה משונם, ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. או לחילופין שאמר לה, ואעשה עמך כפועל, ותתקדשי לי בפעולת יום אחד שאעבוד עבורך. אז במידה והוא אכן דיבר עליה לשלטון, או לחילופין ועשה עמה כפועל, הדין שהיא מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אומרת הגמרא שאמר על כך ריש לקיש, שדברי המשנה הם בתנאי, והוא שנתן לה בשעת הקידושין שווה פרוטה. ואמר לה, התקדשי לי בפרוטה זו, על מנת שאדבר עלייך לשלטון או שאעשה עמך כפועל. ומקשה הגמרא על דברי ריש לקיש ובשכר לא? האם בשכר הדיבור לשלטון או העשייה כפועל בלבד? ללא נתינת שווה הפרוטה בשעת אמירת הקידושין היא לא תהיה מקודשת לו? והתניה והרשנין הוא בברייתא, שאדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי בשכר שהרכבתיך על החמור, או בשכר שהושבתיך בקרון, או בספינה הדין שהיא אינה מקודשת, מפני שמדובר על פעולה שבוצעה בעבר, כך שהיא כבר חייבת לו בגינה כסף, ואם כך זה נחשב כמלווה, ואין אדם מקדש במלווה. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי בשכר שהרכיבך על החמור, או שהושיבך בקרון, או בספינה, ולאחר מכן אכן ביצע את הפעולה הזו, הרי הדין שהיא מקודשת. ולא משמע כדברי ריש לקיש, שמלבד לומר שאת מקודשת לי בשכר הפעולה שאני אעשה, הוא גם נתן לה באותו רגע שווה פרוטה. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, החנמי בדי אהב לשווה פרוטה? שגם כאן בברייתא מדובר שהוא נתן לשווה פרוטה בשעה שהוא אמר את הדבר, והבשכר כאמר. הרי כתוב במפורש בברייתא, שהוא אמר לה שהוא מקדש אותה בשכר הפעולה שהוא יעשה. ועוד ממשיכה הגמרא ומקשה על ריש לקיש, תניא, רשנינו בברייתא הבאה, שאישה שאמרה לאיש, שב עמי בצוותא, ותארח לי לחברה כדי שלא אשב יחידי, ובתמורה ויקדש לך. או שאמרה לו, שחוק לפניי, או רקוד לפניי, או שאמרה לו, עשה לי קדימוס הזה. זאת אומרת, תבנה לי שורה של אבני בניין באופן מסוים. בכל המקרים הללו, שמין, מעריכים את שווי הפעולה שהיא ביקשה ממנו, ואם יש בו במעשה הזה שווה פרוטה, הדין שהיא מקודשת, ואם לאו, היא אינה מקודשת. וגם מהברייתא הזאת, משמע שלא כדברי ריש לקיש, שניתן לקדש אישה בשווי פעולה מסוימת בלבד. ואומרת הגמרא, וכי תימה, וגם אם תרצה לתרץ ולומר, החנמי בדייב לשווה פרוטה, שגם כאן בברייתא מדובר, שמלבד שווי הפעולה העתידית, הוא גם נתן לשווה פרוטה בשעה שאמר לה, הרי את מקודשת לי. והרי שמין אותו כאמר. הברייתא אמרה במפורש שצריך להעריך את שווי הפעולה, האם יש בו שווה פרוטה או לא, כך שבוודאות הוא לא נתן לשווה פרוטה בשעה שהוא אמר לה את זה. כך שבעקבות שתי הברייתות הללו אומרת הגמרא, תיובתא דריש לקיש, יש קושיה חזקה על דברי ריש לקיש שאמר שצריך להעמיד את דברי משנתנו שנתן לשווה פרוטה כדי לקדש אותה בנוסף לפעולה העתידית שהוא התחייב לעשות. יענה על כך, אמר לך ריש לקיש, שצריך לעשות הבחנה בין המשנה לבין הברייתות. היי תנא בר הסבר, התנא ששנה את דבריו מחוץ למשניות ששנה רבי, הוא סבר שאינה לסחירות אלא לבסוף. כפי שכבר למדנו בדף ממחת, שהחוב של בעל הבית כלפי הפועל חל רק עם סיום מלאכת הפועל ולא קודם לכן, כך שאם אדם מקדש אישה בשכר פעולה מסוימת, החיוב הכספי בגין כל הפעולה חל רק בסוף הפעולה, ולכן האישה מתקדשת לו, כי הוא בעצם נותן לה הנאה בשווי של שכר המלאכה כולה. ותנא דידן והתנא של המשנה שלנו לעומת זאת סבר שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. זאת אומרת שהחוב של בעל הבית כלפי הפועל חל מתחילת עבודתו של הפועל על כל פעם ופעם שעשה הפועל מלאכה שווה פרוטה, וכך עד לסיומה של המלאכה. ולכן העמיד ריש לקיש את משנתנו באופן כזה שהוא נתן לשווה פרוטה בשעה שאמר לה, הרי את מקודשת לי, כי אם לא כן, היא לא הייתה מקודשת, שהרי הוא מקדש אותה בחוב שהיא כבר הייתה חייבת לו לפני כן בגין המלאכה שהוא עשה לה. ולכן העמיד ריש לקיש את ישנתנו באופן כזה שהוא נתן השווה פרוטה כאשר הוא אמר להרי את מקודשת לי, שאם לא כן, אז גם בגמר הפעולה שהוא היה עושה היא לא הייתה מתקדשת לו, שהרי שווי הפעולה נחשב אצלה כחוב כלפיו, ואדם לא יכול לקדש במלווה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ומה ידוך כדי ריש לקיש? מה דחק את ריש לקיש לאוקמה למתניתין, להעמיד את המשנה שלנו שהתנא של הסובר בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ולכן, ובדיעב לה שהוא נתן לשווה פרוטה? מדוע הוא לא העמיד בפשטות את המשנה כשיטת הברייתות? עונה על כך, אמר רבא, מפני שמתניתן קשיטי, היה קשה לו הלשון של המשנה. מה איריה, מדוע מדובר? דתני שנקטה המשנה הלשון של אלמנת, שזה לשון תנאי, ניתני, והרי התחילה המשנה לנקוט לשון, של האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בשכר שאדבר עלייך לשלטון, אלא בהכרח שמה מינה, שכל מקום שנקטה תנה לשון תנאי, והשתמש בלשון אלמנת, שבהכרח מדובר, איך דייאב להו, שבשעת הקידושין הוא נתן לשווה פרוטה, והוסיף על כך תנאי, שאם הוא יקיים אותו היא מקודשת, ואם לא, היא אינה מקודשת. ואומרת המשנה, אדם שאמר לאישה, הרי את מקודשת לי, ובתנאי על מנת שירצה אבא בכך, אז אם רצה האב היא מקודשת, ואם לא, היא אינה מקודשת, ואם מת האב הרי זו מקודשת, ואם מת הבן המקדש, מלמדים את האב לומר שהוא אינו רוצה בקידושין למפרע. ועל ידי כך הוא עוקר את הקידושין למפרע, והיא לא תזקק ליבם. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה על מנת שירצה אבא? אילי, מה אם תאמר שהכוונה עד דאמר אבא אין, אכן אני מעוניין בקידושין הללו של בני? אימא, תאמר, איך זה מסתדר עם המציאתה, עם האמצע של המשנה, שבמקרה שמת האב, הרי זו מקודשת, גם אם האב לא אמר לפני כן שהוא מעוניין, כיצד זה ייתכן? אם האבא לא אמר אין שאכן הוא מעוניין בקידושין, אז מדוע היא מקודשת? אלא אומרת הגמרא, הפכנו דף. האם הכוונה במשפט על מנת שירצה אבא, על מנת שישתוק אבא כשישמע שבנו התקדש? כך שרצה האב, הכוונה שהוא שתק בשעה שהוא שמע שבנו הקידש אותה, ואם הוא לא רצה בדבר, הכוונה שהוא מיכה אקטיבית. אימא, אבל תאמר, איך זה מסתדר עם הסעיפה של המשנה שאמרה, שאם מת הבן, מלמדים את האב לומר שהוא אינו רוצה בקידושים למפרע. ועל כך קשה, אמי, מדוע מועיל שמלמדים אותו לומר כך? אם הוא שתי בשעה שהוא שמע שהיא מקודשת לבנו, הרי כבר חלו הקידושין. אלא אומרת הגמרא, שאת המקרה בסיפה של המשנה, שאם מת הבן מלמדים את האב לומר שאינו רוצה, לא מעמידים כהסבר הרישה של המשנה, שעל מנת שירצה הכוונה על מנת שישתוק ששתיקה כהודעה, אלא מעמידים באמר לה על מנת שלא ימחה אבא. כך שאם מתישהו ימחה בקידושין, הרי הוא עוקר אותם למפרע, שהרי לא קבע הבן זמן למחאה של אביו. ואת הרישה של המשנה לא ניתן להעמיד כך, כי אז לא ברור לשון המשנה אם ירצה האבא, הרי יש בידו למחות לעולם, וללא הגבלה הוא יכול לעקור את הקידושין. כך שצריך להעמיד את המשנה באופן הבא. ברישה מדובר על מנת שישתוק אבא, ואם הוא שתק הרי זו מקודשת, ואם הוא לא שתק, אלא מיכה לאלתר היא אינה מקודשת, ובסיפה, ואם אמר על מנת שלא ימחה אבא, אז אם מת האב עד שלא מיכה הרי זו מקודשת. אבל כל ימי חייו זה אינם קידושים גמורים, ולכן אם מת הבן, מלמדים את האב לומר שאינו רוצה בקידושין. ונסכם את מהלך הדברים עד לכאן בטבלה הבאה. מנסה הגמרא לברר למה התכוונה המשנה בלשון על מנת שירצה אבא. אם הכוונה עד שהאבא יאמר בצורה אקטיבית שאכן הוא מסכים לקידושין, אז אמנם זה מסתדר עם לשון הרישה שאם רצה האב היא מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. אבל זה לא מסתדר עם הסיפה שאמרה שאם מת האב הרי זו מקודשת. ומשמע שהיא מקודשת גם אם הוא לא הסכים בצורה אקטיבית. ולכן ניסתה הגמרא לומר, שמשמעות הלשון על מנת שירצה אבא, זה על מנת שישתוק אבא, שתיקה כהודעה, הסכמה פסיבית. אבל ההסבר הזה לא מסתדר עם הסיפה ששם נאמר, שאם מת הבן מלמדים את האב לומר שאינו רוצה. ומדוע שלימוד כזה יעזור, אם הוא כבר שתק וחלו הקידושין? ולכן אמרה הגמרא, שמשמעות הלשון על מנת שירצה אבא, משתנה ברישה ובסיפה. ברישה הכוונה עד דאמר אבא אין, ובסיפה הכוונה על מנת שלא ימחה אבא. אבל מקשה על כך הגמרא, אז יוצא שהרישה של המשנה בחד טעמה, היא מדברת במקרה אחד, ומציאתה וסיפה של המשנה מדברת בחד טעמה במקרה אחר. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי ינאי אין, אכן צריך להעמיד את המשנה באופן הזה. ובעקבות כך אמר ריש לקיש, שמע מינה לדרבי ינאי, שיש עדיפות לדחקינן ומוקמינן מתניתין בתרי טעמה ואליבא דחד טענה, לדחוק ולהעמיד את המשנה בשני מקרים שונים בשיטתו של טענה אחד, ולא מוקמינן מאשר להעמיד את המשנה בתרי טנאי ובחד טעמה, בשני טנאים שחולקים על אותו המקרה. שהרי יכול היה רבי ינאי להעמיד את המשנה באדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבא, והטענה של הרישה והטענה של הסיפה חולקים במשמעות הלשון, שהטענה של הרישה סובר שעל מנת שירצה אבא זה לשון שתיקהו, דהיינו הסכמה פסיבית, וכיוון ששתק האבא חלו הקידושין מיד, והטענה של הסיפה לעומת זאת סובר שעל מנת שירצה אבא, הכוונה שאין כאן מחאה אקטיבית, והיות שהוא יכול למחות כל זמן שהוא מחי, אז זה אינם קידושים עד שהוא ימות. תשובה שנייה, רב יוסף בר עמי אמר שלעולם במשנה מדובר חד טעמה הוא במקרה אחד, ומהי הכוונה על מנת שירצה אבא? על מנת שלא ימחה אבא מכאן ועד 30 יום. ועל ידי שקבע בן זמן למחאתו של האב, אז אם עברו 30 יום והאב לא מיכה, זה נקרא רצה האב וממילא היא מקודשת, ולא רצה האב הכוונה שהוא מיכה תוך 30 יום, שאז היא אינה מקודשת, ואם מת האב בתוך ה-30 יום, הרי היא מקודשת, שהרי כנראה שהוא כבר לא יחזור למחות על הניסויים הללו, ואם מת הבן בתוך 30 יום, מלמדים את האב לממש את זכותו הדמוקרטית למחות בתוך 30 יום. ובאופן הזה העמיד רב יוסף בר עמי את דברי המשנה במקרה אחד. בסוגריים נאמר שהחיסרון בדבריו, ולכן כנראה רבי ינאי לא העמיד כך את המשנה, שהגבלת המחאה מכאן ועד 30 יום לא רמוזה בדברי המשנה. ואומרת המשנה, מקרים שיכולים לקרות רק למי שהתורה כינתה אותו זכר, כי הוא כנראה זוכר כל דבר. אדם שאומר, קידשתי את ביתי ואני יודע למי קידשתיה, ובא אחד ואמר, אני קידשתיה, נאמן אותו אדם. ואם באו שניים, זה אמר אני קידשתיה וזה אמר אני קידשתיה, במקרה כזה שניהם נותנים לגט, על מנת להתירה להינשא לאחרים, ואם רצו, אחד נותן לגט ואחד כונס אותה לאישה. ואומרת הגמרא, שאמר רב על המקרה ששנינו שבא אדם ואמר אני קידשתיה, שהוא נאמן ליתן לגט, כך שאנחנו סומכים עליו שהוא אכן זה שקידש אותה וגיתו גט, ולכן היא תהיה מותרת להינשא לאחרים, אבל עם זאת, ואין הוא נאמן לכנוס אותה. הוא מסביר רב את דבריו, אותו אדם נאמן ליתן גט, מפני שחזקה שאין אדם חוטא ולא לא. מסביר רש"י שאין אדם חוטא בדבר שהוא לא נהנה ממנו, אז אין סיבה לחשוב שהוא יתיר אשת איש בחינם אם היא לא אכן אשתו. ומצד שני, ואין הוא נאמן לכנוס אותה לאישה, אימה, מפני שתאמר, שיצרו תוקפו, והוא רוצה לשאת אותה לאישה, למרות שהוא לא זה שקידש אותה. רב אסי חלק על דברי רב ואמר, שכשם שהוא נאמן לתת לגט, אף הוא נאמן לכנוס אותה לאישה. ומסביר רש"י, מפני שהאדם הזה לא חצוף לבוא לפני האב שקיבל את הקידושין ולומר, אני הוא שקידשתי אותה, מפני שהוא מתיירא שמא ייזכר האב ויכחיש אותו, ויאמר, אני יודע שזה לא היית אתה שקידשת את ביתי. ומודה רב אסי, שכאשר מדובר באומרת האישה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אחד ואמר קידשתיה, שאין אותו אחד נאמן לכנוס אותה. מפני שבמקרה כזה קיים החשש שהאדם משקר וחוטא בדבר שהרי הוא נהנה ממנה, והוא לא חושש שהיא תכחיש אותו, כמו החשש שקיים אם הוא היה צריך לבוא בפני האבא, כי הוא סומך על כך שהאישה תשתף איתו פעולה, כי הוא בעצם נותן לה פתרון לפלונטר שבו היא נמצאת. מקשה על כך הגמרא, תנן, הרי שנינו במשנתנו, שאם רצו שני אנשים שטוענים שהם קידשו את הבת, אז אחד מהם נותן לגט ואחד מהם כונס אותה. הרי שמאמינים לאחד מהם שאמר אני קידשתיה שהוא יוכל לשאת אותה לאישה, ואם כך זה טיובתא קושיה חזקה על דרב. יענה לך, אמר לך רב, שאני האתם, שונה שם במשנה הדין, דכיוון דאיקה אחר בהדי, ירטוטי מירטט. שכיוון שיש במקביל השקרן גם אדם נוסף שאומר אני קידשתיה, אז השגרן ירא שמא יכיר האב שחברו הוא זה שקידש אותה ולא הוא, ולכן מסתבר שזה שכונס אותה דיבר אמת, ושכנגדו שבעצם שיקר ירא לכונסה והוא ייתן לגט. אבל במקרה שרק אחד אומר אני קידשתיה, קיים החשש שמא יצרו תוקפו והוא משקר. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב אסי, תניא כבתי, שנינו בתוספתא כשיטתו דרב אסי, אדם שאמר קידשתי את ביתי הקטנה ואיני יודע למי קידשתיה. ואחד ואמר, אני קידשתיה. אז לא רק שהוא נאמן לפתור אותה בגט, אלא הוא אף נאמן לכנוס אותה לאישה, מפני שסומכים על כך שהוא ירא מהאב, שייתכן וייזכר שלא הוא זה שקידש את הבת, והוא ודאי לא יחפה עליו בדבר. וזה תואם לדברי רב אסי. ובמקרה שכנסה אותו אדם לאישה, ובא אחר ואמר, אני קידשתיה, לא כל הימנו, אין בכוחו של השני, לאוסרה עליו על הראשון. והאישה שאמרה, נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אחד ואמר, אני קידשתיה, אין הוא נאמן לכנוס אותה, מפני שיש חשש שהיא מחפה עליו. ואגב כך שהזכירה התוספתא, שהאבא נאמן לומר שהוא קידש את ביתו הקטנה או הנערה, היא בעיה להו. נשאלה להם השאלה הבאה, מהו לסכול על ידו? כלומר, עד כמה נאמן האב בדבריו, שאם הוא אמר, קידשתי את ביתי למישהו, ועדי קידושין אין באים לפנינו, וזינתה הבת, האם נחזיק אותה על פיו כדין נערה מאורסה ונסכול אותה? ויש בדבר מחלוקת המוראים. רב אמר שאין סוכלים אותה, ורב אסי אמר סוכלים אותה. הוא מבאר כל אחד את דבריו. רב אמר שאין סוכלים אותה, מפני שכי הימני רחמן על האב, הנאמנות שנתנה התורה לאב זה רק לאיסורה. דהיינו, לאוסרה על כל העולם כאשת איש. אבל לקטלה לא הימני. לא נאמר במפורש בתורה שיש אמינות לדבריו לעניין מיטה. ורב אסי שאמר שסוכלים אותה בעקבות כך, מפני שלכולם מילתא הימני רחמן על האב. לכל עניין הקידושין נתנה התורה נאמנות לאב. ופועל יוצא של נאמנות זו, שאם היא זינתה, הורגים אותה. הוא מסייג רב אסי את דבריו, שאמר רב אסי, ומודינה באומרת נתקדשתי שאין סוכלים. אני מודה שבמקרה שהאישה אומרת נתקדשתי וזינתה אחר כן, שאין סוכלים אותה על פיה, ואף על פי שהחזיקה עצמה קודם הזנות בחזקת הרוסה. ואמר רב אסי על דבריו, הנשמעת את הדידי, השמועות הללו שאמרתי, מרפסן איגרי. הן קשות למי ששומע אותם כאילו הן משברות את הגגים והעליות, כי מי ששומע אותם לא מבין את טעמם. שהרי השת עכשיו אמרת, ומה במקום שאם בא לכנוס, שזה אדם שאומר לפני האב, אני קידשתיה, ואני רב אסי אמרתי שהוא אכן נאמן לכנוס והוא כונס אותה. זאת אומרת שאנחנו לא מחזיקים אותה כל כך על פי האב כמקודשת שנחמיר עליה לאוסרה על האדם הזה. ובכל זאת אמרת, שבמקרה שהיא זינתה, סוכלים אותה על פי עדות האב. אז אם כך, מקום שאם בא לכנוס, כגון שאמרה אישה נתקדשתי ואיני יודעת למי שהחמרנו עליה לאוסרה, למי שבא ואמר, אני זה שקידשתיה, שאין הוא כונס אותה. מה שאומר שאנחנו מתייחסים אליה בחזקת מקודשת, והוא לא יכול לכנס אותה כי אנחנו לא יודעים למי היא מקודשת. אז אינו דין שסוכלים אותה, במידה והיא זינתה? ואילו אני רב אסי אמרתי שבמקרה כזה אין סוכלים אותה. הוא מסביר רב אסי את דבריו, ולא היא. אין סתירה בדבריי למי שמבין בטעמי שמועתי. מפני שלאב הימנה רחמנה, ולדידה לא הימנה. התורה האמינה לאב, ולכן אם ביתו זינתה כנערה המאורסה סוכלים אותה, והתורה לא האמינה לדברי הבת בעצמה, ולכן לעניין דיני נפשות לא הורגים אותה משום חששה. אבל כן אוסרים אותה על כל אדם מפני טעם אחר, שהרי היא הגדירה את עצמה כלפי עצמה כאישה נשואה, וממילא אסור לה להתחתן עם אף אדם שהוא לא בעלה. וכאשר בא אדם ואומר שהוא זה שקידש אותה, אנחנו לא מאמינים לו, מפני החשש השם היא מחפה עליו, חשש שלא קיים כאשר הוא אומר לאבא את ביתך קידשתי, שהרי האבא יכול היה להיזכר שזה לא הוא. הוא מביא עכשיו הגמרא דעה שלישית לגבי האם סוקלים את הבת על ידו, ורב חיסדא אמר, אחד זה ואחד זה אין סוקלין. שבין אם מדובר על האישה שאומרת התקדשתי, ובין אם מדובר על אבא שמעיד שהוא קיבל קידושין עבור ביתו, אין סוכלים על סמך עדותם את הבת במידה והיא זינתה. ואז דה רב חיסדא לטעמי, ורב חיסדא אומר את הדברים לשיטתו, דאמר רב חיסדא, אם לאדם יש ילדים שאין עדים בני כמה הם, והוא אומר, בני זה הוא בן 9 שנים ויום אחד, שזה הגיל שמגדיר את ביאת הזכר כביאה, לחייב אחת מן העריות שנבעלה לבן, מיטה במזיד או קורבן בשוגג. וכן אם הוא אמר, זו ביתי היא בת 3 שנים ויום אחד, שזה רף הגיל המינימלי, המגדיר את ביאת הקטנה כביאה, לחייב גדול הבא עליה והיא ערבה עליו, במזיד מיטה ובשוגג קורבן. ואומר רב חיסדא, שהאבא נאמן לקורבן, אבל לא למכות ולא לאנשים. זאת אומרת, שהאבא נחשב לעניין הזה כעד אחד שנאמן באיסורין, והוא יחייב איש או אישה גדולים, קורבן במידה, והם שגגו בביעיים קטנים אלו. אבל האבא לא נאמן לעניין מלכות, וגם לא לעניין מיטה, אם הייתה פה ביעה במזיד, כי עד אחד נאמן באיסורין, אבל לא בעונשים. מביאה הגמרא סייעתא לשיטתו של רב חיסדא. תניא כבתי, שנינו בתוספתא בתערות, כדי רב חיסדא, שאדם שאמר, בני זה בן 13 שנה ויום אחד, או ביתי זו בת 12 שנה ויום אחד, הפכנו דף, שהוא נאמן לעניין, לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים, אבל הוא לא נאמן לעניין למכות ולעונשים. הוא מסביר רש"י בסוף העמוד הקודם. ילד בן 13 וילדה בת 12, לגבי נדרים, נדריהם נדר, ולגבי הקדש, הקדשן הקדש. אבל שונה הדין לעניין עונשים במידה והם עברו על מצוות, שרק אם בנוסף לגיל הפיזיולוגי הם הביאו שתי שערות שצמחו במקום הערווה, שזה סימן בגרות, אז הרי הם גדולים לכל דבר. אבל קודם גיל 13 לזכר ו-12 לנקבה, אין נדרה נדר ואין הקדשה נקדש, וגם אם הם הביאו שתי שערות שצמחו במקום הערווה, חוששים שמה זה לא סימני בגרות, אלא זה שומה באלמה. ולכן בגיל כזה הם לא נענשים על שום עבירה. הוא ממשיך רש"י ומסביר, שאם החרימו הילדים הללו מנכסיהם, הרי זה נחשב חרם לבדק הבית, וכך גם הקדשם הוא הקדש, וכן אם הם קיבלו על עצמם לתת להקדש ערך של אדם מסוים, זה מחייב אותם ככל אדם גדול אחר. אבל רק לגבי נדרים הקדשות ערכים וחרמים, האב נאמן להעיד שבנו או ביתו אכן גדולים, מה שאין כן למלכות ועונשים, שאין בדברי האב בלבד להחזיק אותם כגדולים לעניין מלכות ועונשים, אלא רק במידה ומצטרף לכך, גדילת שתי שערות במקום הערווה, שזה בחזקת סימן, שהם אכן גדולים, ואז הם יכולים להתחייב במלכות ועונשים. עד לכאן דף סמך ג'.